דוד בן גוריון בפסגת הצלחתו כמדינאי. מבצע סיני הביא לישראל ביטחון ושלום מעשי לתקופה ארוכה. יוקרתה הבינלאומית של ישראל ברחבי העולם גברה. מפלגתו הגיעה לשיא כוחה בכנסת. אלא שבן גוריון אינו מסוגל לשקוע בסיפוק עצמי ולהרפות את המתח. כדרכו, הוא מטיל בפני האומה אתגרים חדשים, משימות העשור הבא.
בעשור הבא אנו עלולים לעמוד בפני מבחן צבאי חמור ואולי גורלי. איני מכיר עם בעולם הצמא יותר לשלום מעם ישראל. החזון שלא יישא גוי גו חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, לא נתחדש לנו בעצרת האומות ומאוחדות האחרונה, וגם אינו רק מורשת, גאון ואמונה מגדולי נבואנו, אלא זהו צורך חיוני לעם עתיק צעיר, הנאבק במפעל יצירה וחידוש מולדת, בהיותו מוקף אויבים הזוממים לכלותו. ייתכן שההתפתחות הבינלאומית תעמוד לנו ולשלום במזרח התיכון, אבל אין כל ביטחון בכך. אין ספק שהאנושיות כולה צמאה לשלום, אבל לא בכל הארצות קובעים העמים בעצמם את גורלם כמו בארצנו, ואין יודע מה יעשה רודן פלוני או אלמוני בתנאים מסוימים, כשידמה לו כי יש בידו לבצע זממו בכוח הנשק. ובאזורנו יש רודנים שאינם מסתירים את מזימותיהם, והם מצהירים בגלוי וכמעט יום יום על התנכלותם בקיומנו, והם מתכוננים לכך במלוא התופעה. וכוחות אדירים שאין לנו עליהם כל שליטה והשפעה מזרמים לארצם בלי סוף נשק. ואסור לנו לסמוך יותר מדי על ניצחונותינו המופלאים והמזהירים בעבר, כי התנאים והנסיבות והיחסים והכושר הולכים ומשתנים בלי הרף, ומבחני העתיד לא ידמו בשום אופן למבחני העבר. אם בינתיים לא נגביר חיילים כאשר אנו מצווים לעשות במלוא יכולתנו, בעשור הבא נצטרך לקלוט המונים גדולים של היהדות הכלואה, אשר במוקדם או במאוחר יפתחו בשבילה שערי היציאה וינהרו ארצה בהמוניהם, כאשר אולי לא ראינו זאת אף פעם. זה יהיה אולי המעשה הגדול ביותר בתולדותינו. ולמה לא ניכשל בבוא היום הגדול, ואני בטוח בבוא, אם כי אינני יודע מתי. עלינו להתכונן מעכשיו בגיוס הון רב, לאו דווקא מתרומות ומאגרות חוב מלווה, אלא לגייס הון השקעה של יהודים ולא יהודים בעולם להקמת מפעלי פיתוח גדולים ומתרחבים באזורי פיתוח, בחקלאות, בחרושת ובתחבורה ימית, יבשתית ואווירית, ולאפשרות שיכון רחבות אשר יכשירו קליטת עלייה רבתית ויקרבו עצמתנו הכלכלית.
בעקבות פרסום אמריקני מגלה בן גוריון בכנסת, ישראל הקימה בדימונה כור גרעיני רב עוצמה למטרות שלום.
כידוע הייתה ישראל הראשונה שהציעה פירוק נשק כללי ומוחלט בישראל ובארצות ערב השכנות מתוך פיקוח הדדי של ערבים בישראל, של ישראל בארצות ערב, עוד לפני שיתקבל פירוק נשק כללי בעולם, שגם בו אנחנו תומכים בכל לבנו. שרת החוץ הודיעה על הצעתנו זו בעצרת האום לפני שנה. הודעת הממשלה הזאת נתאשרה על ידי הכנסת לפני שנה באישור הממשלה. המטלל הכזב זה הוא כנראה הידיעה שאנשי המדע בישראל עוסקים במחקר אטומי. אנחנו הקימונו בעזרת הממשלה האמריקנית כור אטומי בנחל רובין למטרות לימודיות שהספקו הוא כ-1,000 קילוואט. אולם פיתוח הנגב שאנו רואים כייעוד הראשי בעשור הבא מחייב מחקר מדעי מגוון, ולמטרה זו הקימונו בבאר שבע מכון מדעי למחקר השממה וחיי הצמח החי בשממה, וכמכן אנחנו בונים עכשיו בנגב כור מחקרי בהספק של 24,000 קילוואט לצורכי תעשייה, חקלאות, רפואה ומדע, אשר יכשיר אנשי מדע וטכניקה ישראלים לבנות בעתיד תחנת כוח אטומיות, אנחנו סבורים בעוד 10 או 15 שנה. הכור המחקרי שאנחנו בונים עכשיו בנגב לא יושלם לפני 3 או 4 שנים. גם הכור הזה, כמו הכור האמריקני, נועד אך ורק למטרות שלום, ונבנה בהנהלת מומחים ישראלים. בגומרו יהיה פתוח גם למשתלמים מארצות אחרות. והוא דומה בערך לכור אשר הוקם בהודו בעזרת קנדה ואנשי מדע קנדיים.
מצבה של ישראל לא היה מעולם טוב יותר, בטוח יותר. ודווקא עתה פורצת הסערה שזעזעה את המדינה, את העם, את המפלגות, ובעיקר את מפלגתו של דוד בן גוריון. פרשת לבון.
לאחר שפעם הראשונה בתולדות האומה הזאת, במדינה הזאת, ממשלה עשתה עצמה לשופטים, היו הרבה ועדות שאני מיניתי ושאחרים מינו, אף פעם לא ממשלה מינתה עצמה לשפוט בין שני אנשים.
לאחר בחירות הפרשה של אוגוסט 1961, נבחר שוב דוד בן גוריון לראש הממשלה ושר הביטחון. יש אומרים כי כבר בתקופה זו עלו בו הרהורי פרישה. ביום העצמאות של שנת 1963 הוא מארח בחיפה את מנהיגי מפ"ם ואחדות העבודה, ומגלה להם כי יש בדעתו לפרוש מראשות הממשלה לאחר 15 שנות קיום המדינה. ואף על פי כן, הודעתו הפתאומית על פרישתו באה כרעם ביום בהיר. הליכתו של בן גוריון היא סופה של תקופה, תקופת הראשונות בתולדות מדינת ישראל.
לא הייתי אף פעם מיליטריסט, ועד היום אינני מיליטריסט. אם יש לי איזה חלום וחפץ אדיר, שיבוא היום שנוכל לפרק את צבא הגנה לישראל מפני שני פתוחים שאנחנו שוכנים לבטח שיחתלו מלחמות בארץ. אני עוד מעיז לקוות שהצעירות והצעירים בתוככם, אולי גם אני, נזכה לראות את היום הגדול הזה.
הזקן נפרד מן העם ומן היקר לו ביותר, צבא הגנה לישראל.
יעודה האמיתי של צבא הגנה לישראל הוא לא רק לנצח בכל מלחמה שתקפה עלינו, אלא יש לו ייעוד יותר גדול וחשוב, להיות כוח מרתיע המטיל בכושרו ובגבורתו פחד על האויב ומונע ממנו כל ניסיון לתקוף אותנו. תפקידו העיקרי של צבא הגנה לישראל הוא לקיים את השלום וביטחון של העם וכוחו המרתיע. ועל צבא הגנה לישראל הוטל להיות הכוח הראשי והגדול ביותר בתהליך מיזוג וגליקות, ובשום גוף של העם לא נתגלתה האחדות והשותות היהודית בשלמות כזו כמו בצבא הגנה לישראל. הביצול הדתי וההתפררות המפלגתית המחלשה כוחנו ומורידים כבודנו בחיים אזרחיים, אין להם לשרנו דריסת רגל בשורות צבא הגנה לישראל. חיילי צהל אינם בני עדות וחברי מפלגות שונות, אלא אך ורק ברית אחים וחברים לנשק וליד הביטחון, וכל הבדלים הדתיים ומפלגתיים נמחקים בתוכו. את רגש האחדות והשותפות היהודית עליכם להביא לכל משפטיכם ומכריכם גם מחוץ לצבא הגנה לישראל, ולעשות אותו במידת יכולתכם לנחלת עם כולו.
הוא אמנם פרש מהנהגת המדינה, אך לא מן החיים הציבוריים. פרשת לבון מתלהטת ביתר עוז ומביאה לעימות גלוי בין רוב ומיעוט בוועידת מפאי בחודש פברואר 1965. בן גוריון משיב ליריביו, ומדבריו כבר מסתמנת הדרך שתוביל להקמת רפי, רשימת פועלי ישראל.
אני לא מתיימר שם בכיסי, ואני לא יודע מה רוצה, מה לא רוצה עם. אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצוי לעם. ועל זה אני נלחם, נלחמתי כל חיי ולחם כל חיי.
לאחר מלחמת ששת הימים, שבה רפי ומתאחדת עם מפאי. בן גוריון לא הצטרף לאיחוד. זמן מה הוא עומד בראש הרשימה הממלכתית, אף נבחר בשמה לכנסת. אולם בשנת 1970 הוא מחליט לפרוש גם מבית המחוקקים. בריאיון פרידה הוא מסביר דעותיו על תפקידי הכנסת והמפלגות.
אבל המפלגות נתקלקלו במשך הזמן. המטרה של מפלגה היא צריכה לשרת, כשהיא באופוזיציה, כשהיא בשלטון. אבל נראיתי במפלגה שלי, מפלגה שלי אז הייתה מפאי. זה היה ב-56, שעיקר הוא הולך ונעשה העיקר, לא השירות אלא השלטון. פיצעתי נגד זה במאמר ובוועידה, בוועידה הסכימו אותי, אבל זה הייתה רק מסכימה במילים.
התנ"ך, בעבור בן גוריון, הוא מקור השראה, מורה דרך וסמל לייחודו של עם ישראל. בעיניו הוא גם ספר היסטוריה המגולל לתולדות האומה, אלא שבן גוריון אינו מקבל את דבריו ופירושיו השונים כפשוטם. בגישתו המקורית הוא מנתח את ספר התנ"ך ושואב ממנו את גרסתו שלו, המעוררת פולמוסים נרגשים.
והשאלות הללו הביא אותי למסקנה בדבר קדמות ישראל בארצו, שתמציתה היא שם העברי ישב בארץ כל השנים, ורק משפחה אחת, משפחת יוסף, יורדה למצרים, והדור השלישי של יורדי מצרים בהנהגת משה רבנו יצא ממצרים וחזר לארצו לאחר נידודיו במדבר, שבהם זיכך משה על ידי מתן תורה נעלה יותר את אמונה העתיקה של העברים באל אחד. אבל שבטי ישראל ישבו בארץ כל השנים. ואם השראתי על קדמות ישראל נכונה, כי העם העברי מלבד משפחת יוסף נשאר בארץ מימי אברהם, אולי עוד גם לפלאפ, וגם השערה הזו נוסדת על סיפורי המקרא, ואחד היסודות זה 318 חניכי אברהם ילידי ביתו. הם לא ירדו למצרים, הם יהיו מולים, הם יהיו בעלי אמונת אברהם, הם יהיו ילידי ביתו. מהם עד ישוע עברו 8 דורות. אם נקבל את שיעור הילודה, אותו שיעור הילודה, במשך 8 דורות אלה שנשארו בארץ, נגיע למספר קרוב של 400,000 עברים שישבו בארץ ולא זזו ממנה אף פעם. לכן אני אומר, המסקנה, הירידה למצרים והיציאה ממנה הייתה מוגבלת למשפחה אחת גדולה מיוחסת, למשפחת יוסף. והחשיבות יציאת מצרים מונחת כאמור בתולדות משה. תולדות משה, גדולתו ומתן תורתו לעם. האיש הגדול ביותר שקם לישראל בכל הדורות. ודווקא הוא נולד בחוץ לארץ במצרים וגם לא נכנס לארץ.
זהו דוד בן גוריון. בן גוריון הציוני, החולם. בן גוריון החלוץ, העיתונאי, הסטודנט, הגדודאי, מזכיר ההסתדרות, מנהיג הפועלים, יושב ראש הסוכנות, מחולל תוכנית בילטמור, מקים המדינה. בן גוריון האדם והוגה הדעות, איש המעשה והחזון, המצביא והמטיף, ובראש ובראשונה, הלוחם. לוחם לעצמאות ישראל, לוחם לביצורה, לביטחונה, לוחם להפיכת האומה, עם סגולה ואור לגויים, כחזונם הנצחי של נביאי ישראל.
אני מאמין היהודי שלי. אני יהודי תחילה ורק אחר כך ישראלי. כי המדינה לפי הכרתי נוצרה למען העם היהודי כולו ובזכותו. אבל עתידו של העם היהודי תלוי מעכשיו בקיומה, גידולה וביצרונה של המדינה. המדינה אינה מייצגת היהודים החיים בגולה. כל יהודי בארצות התפוצה הוא אזרח בארצו, ממלא חובותיו ונהנה מזכויותיו ככל אזרח. אבל כל יהודי באשר הוא בן העם היהודי. קיימת אחדות לאומית של יהודי העולם. אחדות זו מושתתת על שותפות גורל, שותפות מורשה היסטורית גדולה ושותפות תוחלת העתיד. הדבר שקיים את העם היהודי בכל הדורות והביא ליצירת המדינה היה החזון המשיחי של נביאי ישראל, חזון גאולה יהודית ואנושית. מדינת ישראל היא עכשיו מכשיר הגשמה של חזון משיחי זה. אין ליהודי בגולה, גם בארצות החופשיות, חופש ושוויון מלא כאדם וכיהודי. כמיעוט קטן הוא כפוף ביודעים ובלא יודעים לרצון הרוב. אם הוא יהודי דתי, אינו מקיים עקרי הדת הקשורים בארץ. ואם הוא חופשי, הוא עלול להתבולל בעם הרוב ביודעים ובלא יודעים. בין שהוא דוגל בהתבוללות ובין לא. בגולה חי כל יהודי בתוך קרע פנימי. כאזרח הוא חי בתחומי עם לא יהודי, גם בחייו החומריים וגם בחייו התרבותיים. והוא אפוף אטמוספירה לא יהודית, גם אם הסביבה אינה עוינת ליהודים. ומבנה חייו הכלכליים והחברתיים שונה מהמבנה של העם בתוכו הוא יושב. החיים היהודיים מתכווצים בפינה צרה וצנועה, מחוסרת שרשים במציאות הסובבת אותם, ויש קרע עמוק בין היהודי ובין האדם.
לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים. בלב כל יהודי בגולה יש שניות טרגית, ועורבת ליהודים בגולה סכנה של תמיעה גמורה. ורק בישראל היהודים חופשים כאנשים וכיהודים. רק בישראל מוצא היהודי שלמותו הנפשית ואפשרות הטבעית להיות יהודי ואדם ללא חציצה וקרע. המדינה נבנתה על ידי העולים ורק על ידי העולים. וגם להבא תיבנה אך ורק על ידי עולים. יהודי חוץ לארץ עזרו לבנים, אבל לא בנו בעצמם. היהודים בחוץ לארץ עוזרים עכשיו, עוזרים לבנים, אבל אינם בונים בעצמם. לא בונה הכסף, לא בונה התמולה, לא בונה השתדלן. בונה אך ורק האדם החי ויוצר בארץ. קרובים וידידים יכולים לתת מתנות לילדים חביבים, אבל רק אב ואם יכולים להביא ילדים לעולם. גם מולדת יציר אורגני, בלתי אמצעי, של בוניה ומגיניה בגופם ובנפשם. המצוקה בגולה, מצוקה כלכלית, מדינית או תרבותית, הייתה והיניה גורם אדיר בעלייה לארץ. אבל רק החזון המשיחי הפרה והפנה את המצוקה ליצירת המדינה. מצוקה כשהיא לבדה אינה אלא מדכאה, משפילה ומחריבה. ואילו לא ירשנו מנביאי ישראל חזון הגולה המשיחית, הייתה המצוקה בגולה מביאה עלינו כליה. קיבוץ גליות, כלומר שיבת העם היהודי לארצו, היא ראשית הגשמת החזון המשיחית.